לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. גם הערב הזעם באגודת ישראל נמשך על רקע הפרת ההסכמים הקואליציוניים מצד הליכוד. מחר בבוקר צפויים חברי האגודה להתכנס ולבחון דרכי פעולה לקראת ההצבעה על התקציב. איתי גדסי עם הפרטים.
הסערה סביב תקצוב עולם התורה והחינוך החרדי. באגודת ישראל הודיעו לראש הממשלה נתניהו כי לא יצביעו על התקציב בלי השוואת תנאי החינוך החרדי ותקצוב עולם התורה, כפי שנחתם בהסכמים הקואליציוניים. בדגל התורה ובש"ס לא גיבו עד כה את דרישת אגודת ישראל, משום שלטענתם באקלים ההסתה הפוליטי שנוצר, יש קושי להעביר תקציבים נוספים לחרדים. באגודת ישראל אומרים כי ההסתה של ליברמן ולפיד נגד החרדים, גם אם החרדים לא יקבלו מאומה. בינתיים, חברי הכנסת של אגודת ישראל יתכנסו מחר בבוקר לבחון את דרכי הפעולה לקראת ההצבעה על התקציב. לא מן הנמנע שגולדקנופ או פרוש יודיעו על חזרה לכנסת כדי להחזיר את האצבע הרביעית של אגודת ישראל. המאבק של אגודת ישראל כעת הוא לא של חברי הכנסת, אלא מגיע כהוראה ישירה מלמעלה ממועצת גדולי התורה החסידית, שמרגישים שהממשלה הנוכחית לא נותנת פתרון בשום תחום, מחוק הגיוס ועד תקציבי החינוך, כך שאין כאן משחק של מי ימצמץ ראשון. ואם סמוטריץ' ונתניהו לא יבינו את זה, הם יגלו שהם בלי תקציב ובלי ממשלה.
גל ההתייקרויות נמשך. הוועדה לפיקוח מחירים של משרד האוצר והכלכלה אישרה הערב את עליית מחירי הלחם בפיקוח בכ5%. כתבנו צבי טסלר מוסר כי המחיר החדש ייכנס לתקפו בימים הקרובים, כאשר מחיר לחם אחיד פרוס יעמוד על 8.30 שקלים. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן אמר בתגובה לפיגוע הערב בחווארה כי התשובה שהממשלה צריכה לתת היא החזרת המחסומים הביטחוניים ביהודה ושומרון באופן מיידי ויציאה למבצע התקפי נגד תשתיות הטרור של הרשות הפלסטינית בצפון השומרון. לדבריו, הממשלה לא משנה את המציאות והיא חייבת לפעול כממשלה לאומית. כאמור, בפיגוע הדריסה הערב נפצע לוחם צה"ל באורח בינוני, ולפי שהכוחות הביטחון ממשיכים במצוד אחר המחבל שנמלט. יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס הגיב הערב להודעה של ארגון המורים על המשך העיצומים בשל תנאי השכר, ואמר כי הנפגעים הישירים והבלעדיים העיצומים האלה הם תלמידי ישראל שנלקחו כשבועים עד למיצוי המסע ומתן. השלטון המקומי לא יעמוד מהצד וינקוד בכל הצעדים הנדרשים. מוקדם יותר הערב קרא שר החינוך יואב קיש לארגון המורים להפסיק את הפגיעה בתלמידים ולהגיע להסכם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
מי אמר שמזגן רק מקרר או מחמם? מהיום מזגן תדירן גם שומר על בריאות המשפחה באמצעות טכנולוגיה תדירן אירו 3. לפרטים כוכבית 6029. תדירן.
מחר תחול עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. בשלישי תחול ירידה קלה במידות החום, אך עדיין יהיה חם מהרגיל. ברביעי שוב התחממות נוספת עם שרב בכל חלקי הארץ.
מי אמר שמזגן רק מקרר או מחמם? מהיום מזגן תדירן גם שומר על בריאות המשפחה באמצעות טכנולוגיה תדירן אירו 3. לפרטים כוכבית 6029. תדירן.
עד כאן חדשות כל חי.
שדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי. כל חי תמיד איתי. כל חי,
כל חי תמיד איתי. שואלים ודורשים עם הגאון הרב יצחק מאיר ליברמן.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
שלום, ערב טוב. אנחנו כבר עומדים סמוכים ונראים ליום הנשגב והחביב ביותר מכל הימים הטובים. יום שיש בו עלייה לנפש ישראל יותר משאר הימים הטובים, וגם הוא יום הדין על התורה של כל השנה. אז בשעה הזאת תוכלו לשאול שאלות בכל הקשור לחג השבועות, אף על פי שבעצם ביום הזה אין מצווה מיוחדת בימינו. בזמן בית המקדש היה הרבה קורבנות, 26 קורבנות, הכי הרבה קורבנות משום חג. ועצרת זה בעצם הימנעות ממלאכה. אבל יש הרבה הלכות ששייכים לחג הזה. למשל, הדלקת נרות, עירוב תבשילין, בשר וחלב, ברכות התורה למי שנשאר ער בלילה, ברכה על עוגת גבינה, מגילת רות, הקדמות. ולכן יש הרבה שאלות, ואתם מוזמנים באמת לשאול, להתקשר, תוכלו לשאול, וביחד בעזרת השם נלבן את התשובה לשאלות האלה. לפני ועד שאתם מספיקים לעלות ולכתוב את השאלות שלכם, גם בהודעות, אז קודם כל נודה לבצלאל כאן, מנהל התוכניות, הטכנאי יוסי בן חיים, והמפיק נתי שולמן, שהם עומדים מוכנים לשאלות שלכם. אתם יכולים להתקשר או לשלוח הודעות, ובינתיים, עד שאתם עולים, אז אנחנו נלמד יחד כמה הלכות ששייכים לימים האלה, המיוחדים האלה. מתחילת חודש סיוון עד שמיני בו, אין אומרים תחנון, ואין מתנים ולא מספידים, ויש נוהגים גם לא לומר תחנון עד י' ב' או י' ג' לחודש. יש מקומות שנוהגים להסתפר בשלושת ימי הגבלה. יש גם מקומות שנוהגים כבר מראש חודש סיוון. ובשם האריזל, שלא להסתפר עד ערב חג השבועות. וכל אחד ינהג כמנהגו. מותר לערוך נישואין משלושת ימי הגבלה. זאת אומרת, מג' סיוון. יש מקילין כבר מראש חודש סיוון. זאת אומרת, מהיום. ויש מחמירים שנוהגים לשאת אישה רק בערב חג השבועות, מערב חג השבועות. ובעניין ריקודים, אז יש, שוב, יש חילוקי דעות בעניין הזה. יש המתירים כבר מראש חודש סיוון, ויש שרק בשלושת ימי הגבלה. בספרים הקדושים כתוב שימים האלה מסוגלים מאוד לטהרה, ענווה, אחדות ולהבנה בתורה. ונציין במיוחד היום הזה שאנחנו עומדים בו עכשיו, בית סיוון. בית סיוון נקרא יום המיוחס. זה היום שהקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, והייתם לי סגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וזה יום מיוחד שאנחנו נבחרנו בעצם להיות עם סגולה לקודש ברוך הוא. והאריג'נל חסיגנלני, הוא גם כן ציין עוד נקודה, שבמציאות יוצא, שביום הזה יוצא יום כיפור. יום כיפור הבא עלינו לטובה, יוצא בדיוק ביום הזה, של יום המיוחס. זאת אומרת, ביום שני יהיה בתשפ"ד, יום כיפור. זה יום מיוחד. כמה הדלקות של ערב יום טוב, שאנחנו כבר עומדים כמה ימים לפני, נוהגים להדליק נרות יום טוב לפני התחלת סעודת יום טוב, ויש בזה כמה חילוקי דעות. יש כאלה שנוהגים, שנוהגים להדליק לפני השקיעה, לפני שקיעת החמה. ויש כאלה שנוהגים בלילה, כשכבר עומדים לקדש על היין, רק אז מדליקים את הנרות. וכל דבר יש לו את המקור שלו, כל דבר יש את המנהג שלו, והחידוש הוא שבשנה הזאת, בחג הזאת, סליחה, בחג הזאת, חג השבועות, אף על פי שאנחנו מקפידים על תמימות, זאת אומרת, אנחנו מקפידים, למשל, לא לקדש, לא לעשות קידוש לפני שהושלמה היום שעבר. אנחנו מקפידים לא לקדש לפני כן. ולכאורה נשאלת השאלה, אם אישה מדליקה נרות לפני הזמן, זאת אומרת, לפני כניסת היום טוב, והיא כבר אומרת להדליק נר של יום טוב, אז זאת אומרת, היא פוגעת בעצם בתמימות של הממתת יום. מכיוון שחזל אמרו לנו, כתוב בתורה, תספרו 50 יום, אז זאת אומרת, צריך להיות ספירה, ימי הספירה צריך להיות תמימות תהיינה. צריך להיות תמימות ולא לנגוס כאילו כביכול בימים האלה. ולכן לא מקבלים את היום טוב כשעדיין אנחנו באמצע הממתת יום של הספירת העומר. ואם ככה, אז איך אישה יכולה להדליק נרות ולהגיד להדליק נרות של יום טוב, זה בעצם מוריד קצת מהיום הקודם? התשובה היא שהיא מקבלת את היום טוב, אמנם לאיסור מלאכה, אבל לא לקדושת היום בעצם. ולכן, מי שנוהג להדליק נרות מבעוד יום, ימשיך הלאה במנהג שלו, גם בערב שבועות, ומי שנוהג להדליק נרות בליל היום טוב, נוהג ככה ינהג הלאה, בפרט ביום הזה של חג השבועות, הרבה נוהגים ככה. בערב יום טוב, אין מקיזים דם בערב החג. ואם הוא חייב להקיז מפני הסכנה, אז כתוב שומר פתאים השם. ובדיקת דם, כשנחוץ, אז יש מקום להתיר. בני עדות מזרח אינם מקפידים בזה. בערב שבועות, כשמברך ברכות התורה בבוקר, אז הוא יכול לכוון לצאת עד עלות השחר של חג השבועות. ואז, אפילו אם הוא יהיה ער כל הלילה, אז הוא יוכל לברך גם ברכות התורה. מכיוון שהוא כבר ישן, כבר כיוון שהוא רוצה לצאת רק עד עלות השחר של יום חג השבועות, וממילא אין שאלה על אפשרות שלו לברך ברכות התורה. בערב חג השבועות יכול לגזוז ציפורני ידיו ורגליו, אף על פי שהמגן אברהם הביא מספר מגיד מישרים, שלא נוהגים לחתוך, לגזוז את הציפורניים של הידיים ורגליים ביום אחד, ואומרים שיש סכנה ליטול אותם ביום אחד, אבל מכיוון שהארי כך היה נוהג, ביום השישי שהוא היה נוטל את הציפורני ידיו ורגליו, ולכן לא הקפידו על זה, ואפשר בערב שבועות שאנחנו גם כן מקצצים את הציפורני ידיים ורגליים, גם כן משום עניין שבתהרה, אז בוודאי שמותר באותו יום לקצץ גם את הציפורניים של הידיים ורגליים ביום אחד. מכינים את הנרות בערב החג, גם בשביל נרות של ערב החג, והשנה אנחנו חייבים להכין את הנרות גם כן בשביל הנרות של שבת, לכבוד שבת. והנרות לכבוד שבת אנחנו מדליקים ביום טוב, בערב שבת. ולכן מי שמדליק בנרות בשמן, עם פתיל צף, אז נכון להשחיל את הפתילה למשטח השם לפני כניסת היום טוב. אבל אם הוא שכח, אז הפוסקים מצדדים שמותר לו גם כן להכין את הפתילה הזאת, זאת אומרת להשחיל את הפתילה לתוך המשטח ביום טוב עצמו. אבל הנקב במשטח השם חייב להיעשות לפני יום טוב. מכיוון שיש כמה שואלים, אז אנחנו נפסיק עם נעשה הפסקה בלימוד ההלכות, ו... נפנה למאזינים. כן, בבקשה.
שלום הרב.
שלום, ערב טוב.
קודם כל ישר כוח על התוכנית, ממש מתאים בזמן הזה, לפני שבוע, ממש ישר כוח גדול.
ברוכים תהיו.
אני כמנהג אשכנז,
כן.
רגע אחד, יש לי פה קצת רעש.
כן, בבקשה.
אני נוהג את מנהג אשכנז.
כן.
יש כאלה שטוענים ש... מה זה טוענים? מנהג... יש את מנהג הארי שאפשר כבר להסתפר...
רק בערב שבוע, נכון.
מהלילה, זאת אומרת כבר. שאלה היא מה באמת הדין בזה, האם אפשר כבר מהלילה?
שאלה יפה, שאלה יפה. באמת שאלה מתבקשת עכשיו. למעשה, אנחנו נוהגים... ואם שאלתם אז באמת אני אולי קצת ארחיב את הנושא הזה, שנוהגים להסתפר, אמרנו קודם שיש כאלה שנוהגים בכל שלושת ימי הגבלה, אבל לפי הארי הוא מאוד הקפיד על העניין הזה שיסתפרו רק ביום האחרון, רק בערב חג השבועות. הוא מאוד הקפיד על זה, ולכן מכיוון שהלילה הוא כבר חלק מהיום, ערב יום טוב בלילה הוא כבר נחשב גם כן לחלק מהיום, בפרט, בפרט שהספרים...
השאלה, מלאים, השאלה, השאלה כן. מה בכלל המנהג? הרי יש אבלות עדיין בכלל לשבוע?
יפה, יפה. מה המנהג? יפה. אז למעשה, קודם נשלים את מה שהתחלנו נגיד, שמכיוון שהערב יום טוב בלילה כבר נחשב להרבה דברים, כמו הערב יום טוב ממש, אז לכן מותר, מותר להסתפר השנה ביום רביעי בלילה, מותר להסתפר. וכך שמעתי שהיה מנהג בירושלים, אנשי ירושלים סיפרו לי, אנשי ירושלים של פעם, שהיה מנהג שהיו מתפללים ערבית, וכשגמרו ערבית, אז מיד הלכו לספר. זה היה מנהג שככה נהגו, אלה שנהגו על פי הארי דווקא. זה מעניין.
זה משנה שקיעה, כן. צאת הכוכבים וכו'.
צאת הכוכבים, משנה. כן, כן. אחרי הספירה, הם היו סופרים, סופרים את הספירה, מתפללים ערבית, וסופרים את הספירה, ואחרי זה היו הולכים להסתפר. זאת אומרת, השלימו, בעצם השלימו את הספירה של ממתת יום, ואחרי זה הלכו להסתפר. באמת שאלה במקומה, ויביא תועלת גם כן להרבה מאזינים, שהרבה שואלים בבית הוראה, שואלים את השאלה הזאת הרבה עכשיו.
במילים אחרות, אז אלה שמחמירים,
כן.
עד ערב שבוע, שבועות, שבועס,
כן.
אז אפשר כבר בשנה ויוצא ככה, ברביעי בערב.
רביעי בערב, נכון, נכון. השנה יוצא רביעי בערב, אף על פי שאני חייב לציין, שיש מקומות, כמו בישיבות, בעוד הרבה מקומות ש...
כן,
זה
כן.
פשוט לא שייך, טכנית. זה לא שייך טכנית שכולם, כל לפעמים מאות בחורים.
יעמידו שלושה ארבעה בחורים שיספרו, כן, כן, יעשו כן. את זה אחד אחרי השני, מה שנקרא.
נכון, נכון, זה מה שמשתדלים לעשות, אבל אם לא שייך, אז אפשר גם קודם. יש סיפור מעניין עם, עם הרב חיים ויטל, הוא היה הרי תלמיד של הרי, מי שכתב את כל כן. החידושים שלו, אז כן, הבן כן. שלו, רב שמואל, הוא היה עיקר שכתב את החידושים וכתב את הדברים, הוא טיפל עם כל הכתבים של הארי, הוא עזר, הוא היה יד ימינו של אביו. והוא, הרבה דברים שיש, זה ממנו, מרב שמואל, הבן של הרב חיים ויטל. אז הוא כתב שאבא שלו היה תמיד מסתפר בממחת, לא בממתת, בממחת יום קודם, והיה פלא. כי הוא היה תמיד הגדול של הארי, ומה פתאום הוא בדיוק ממחת? שאלו אותו, שאלו אותו, והוא לא ענה. תמיד התחמק, הוא לא ענה. פעם אחד היה מישהו גדול, והוא דחק אותו לקיר, כמו שאומרים. הוא באמת שאל אותו, למה באמת כבודו, שהוא כל כך דבוק, תלמיד המובהק של הארי, למה באמת כבודו מסתפר בממחת? אז לא היה לברירה, הוא חייב לענות משהו. אז הוא אמר, כי אני מפחד שמחר אני לא אמצא ספר.
אז
הוא התחיל
לעצמו היום לפני כבר?
כן, כן. אבל הוא ככה התחמק, אבל היה לו טעם, היה לו בוודאי סיבה טובה.
לנו מישהו פה בישיבה מסך עבור,
כן, כן.
מישהו בישיבה שלנו מסך עבור, הוא אמר, בכלל כל העניין הזה של ספירת העומר, של התספרות שאסור לספר, זה זכר לאבלות של תלמידי בית כיבא שמתו בזכר זה עד ל"ג בעומר, כאילו.
זה נכון,
שאלה,
אבל...
שאלה, לעניין של זכר למנהג של אבלות, יפה. צריך לחמיר עד ככה?
יפה, אבל תשים לב, אם הארי כל כך הקפיד, אז אנחנו צריכים לחשוב למה. זה לא סתם, ארי, ארי הגדול, תשמור כן הוא.
אי אפשר לתלם מהמציאות, סליחה שאני קוצר, אבל אי אפשר לתלם מהמציאות שרוב העם לא נוהג ככה, רוב העם בלגבור מקום מספרים.
אז בוא נאמר כך. יש עניין של רבינו ירוחם, הוא גם מביא את זה, שיש עניין של דין. זה זמן מאוד חמור של דין. בכמה דברים, מכיוון שאם תשים לב, הקורבן של העומר היה סוררים. הקורבן של שבועות זה חיטים. זאת אומרת, אנחנו צריכים בימים האלה לאבד עם עין, לאבד את החומר, את הסורה שהוא מאכל בהמה, למאכל אדם שהוא חיטה. ככה כותבים הקדמונים. זה עניין גדול, זאת אומרת, גם כן, כל הפרנסה שלנו תלוי בימים האלה. זה זמן מאוד מיוחד. וגם כן, כתוב בכתבים, אני לא מבין בזה, אבל כך כתוב, שזה עניין דין של שערות. יש מושג כזה. אז זה לא סתם איזשהו ביטוי של אבילות. זה משהו הרבה, הרבה יותר עמוק, ולכן הוא כל כך הקפיד על זה. זה לא סתם
איזשהו עניין. אנחנו לא מבינים.
כן. אז אנחנו עושים מה שהם אמרו לנו, וכך אנחנו יודעים שאנחנו הולכים בדרך טובה, בדרך בטוחה.
בסדר גמור,
יישר כוח, שיהיה
חג שמח, בבקשה.
שיהיה לכם גם ערב טוב וחג שמח. אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ולאחר מכן יש המון שאלות, אז אנחנו נענה בעזרת השם.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, עם הגאון הרב יצחק מאיר מברמן. אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית?
כולם מבטיחים הבטחות, אבל אין מי שבאמת ידאג לאותם אנשים חלשים ונכים וזקנים.
אף אחד מהם לא דואג, כי זה לא מייצר כותרות.
כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם. בביטוח הלאומי, במס ההכנסה ובחברות הביטוח. ייתכן שמגיע לכם כסף.
אנחנו נסייע לך לקבל קצבה, ואני יכול לומר לך, מניסיון של אלפי לקוחות, בעזרת השם תתקשרי לומר לנו שהוא מקבל קצבה.
האזינו ביום שלישי הקרוב בשעה 11 בבוקר לתוכנית עניין משפחתי. בהתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. עניין משפחתי, שלישי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
למה שם למאות אלפים לא דואגים להם?
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, עם הגאון הרב יצחק מאיר מברמן.
שלום, אנחנו עכשיו בשאלות ותשובות בכל הקשור לחג השבועות, ויש מאזין שרוצה לשאול, בבקשה, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. ערב טוב, אני רציתי לברר כמה דברים.
כן.
על בניין שהרב דיבר על גזת הציפורניים,
כן.
יש עניין גם לדלג, ומשנה ברורה מביא זה בדאגה, שלא יהיה לדלג את ה... זאת אומרת, לא אצבע אחרי אצבע, אלא אצבע, יש דאגה, מסון דאגה, נכון?
נכון, נכון.
אז זה כדאי כן. לעשות.
אז כתוב גם כן שלא הקפידו על זה, ושהארי בעצמו, אני חושב גם כתוב לשון כזה, אני חושב שהמשנה הברורה גם מביא את זה, שהוא עצמו כותב שלא הקפידו על זה כל כך בעניין הזה. אבל בדרך כלל, הציפורניים שנטלו, היה שבדרך כלל כתוב ככה, בסימן ריש סמך, אם אני לא טועה, כתוב שם, המשנה ברורה גם הביא את העלייה הרבה, שמה, שבדרך כלל אדם יגזור ציפורניים ביום שישי, בערב שבת, בדרך כלל ערב שבת, הרי שסמך זה הלכות ערב שבת, ושל הרגל הוא יגזור בליל, ביום חמישי. כן, ביום חמישי. מדוע? בגלל הטעם הזה שאמרנו, שמכיוון שביום אחד לא רצוי, לגזור ציפורניים, כן. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שלכתחילה הוא אומר, אליה רבה כותב, שלא לגזור ציפורניים 3 ימים לפני שבת. אבל עכשיו, יש כאלה שלומדים פשט, מכיוון שזה מתחיל לגדול בשבת. לכן, אז מישהו שואל אותי פעם, הוא אומר, נו, אז זה נראה כמו שהוא מסביר ש... הוא עושה, הוא גורם מלאכה בשבת, אבל זה לא הפירוש. הפירוש של יער הבא היא כך. מכיוון שעל ידי זה, שזה מתחיל לגדול ביום השלישי, אז לא ניכר שהוא עשה פה פעולה לכבוד שבת. כי בין כל וכל זה כבר גדל בחזרה. זה לא יכול להיות שאסור לי לגזור ציפורניים בגלל שביום השלישי זה גדל בחזרה וגרמתי מולכה, כי אם ככה, אז השנה הזאת למשל, ביום חמישי אני גוזר ציפורניים, ובשבת זה גודל, אז מותר לי אם אסור לי לגרום מלאכה, זה הסיבה שאסור לגזור ציפורניים שלושה ימים לפני, אז איך אפשר השנה לגזור ציפורניים ביום חמישי? אלא הפירוש, שלא ניכר הפעולה שהוא עושה, הוא עושה את זה לכבוד שבת. ולכן עכשיו אנחנו, שאנחנו גוזרים ציפורניים לכבוד החג, ניכר שאנחנו גוזרים ציפורניים לפני החג, לכן זה מותר. וחוץ מזה, כתוב גם כן מצדיקי הדור, שמכיוון שמירה פנחס מקורצה ועוד הרבה, מכיוון שהספירה זה כמו טהרה, שאדם מתהר בממתת שערי קדושה. ולכן, בטהרה, אז אנחנו נוהגים שכן גוזזים את הציפורניים של הרגליים והידיים ביום אחד. ולכן, אין כפידה. כן.
עכשיו, יש לי עוד שאלה.
כן.
השנה חג השבועות יוצא ביום שישי.
יום שישי,
עד כן. יום שישי. עד מתי מותר לי לכל יצודת החג, אני צריך שלא יהיה מורעב לתניחת שבת, שאני לא אשבע לפות שבת, קודש גם. אז עד איזה שעה, בדרך כלל בכל עיר זה אחרת קצת כמובן, אבל עד איזה שעה בדרך, לא בדיוק, אבל בערך עד מותר לכל את הצודת החג לפני כן. יום...
אז לך תחילה? לכתחילה אנחנו נוהגים שאנחנו אוכלים עד זמן מנחה קטנה. מנחה קטנה יוצא בערך רבע לארבע, משהו כזה.
עד רבע לארבע, כל מקום זה משתנה קצת.
נכון, אבל בעיקרון אנחנו מוצאים גם כן בהלכות בשנה ששבת לפני, כמו שהיה שנה שעברה, שבת לפני החג, כן? אז השאלה, האם מותר לכל סעודה שלישית? יש דיון גדול בפוסקים, האם מותר, האם לא, האם כן. אז למעשה, המשנה ברורה גם מביא, שהוא יכול לטול ידיים ולאכול רק זית, ומכיר את עצמו, אם זה מסביע אותו, או לא מסביע אותו, ויוכל, וישאר בנפשו, שהוא יודע להסתדר, שהוא יהיה עדיין רעב, ותאב לאכול בלילה. אז כאן אותו דבר. אדם יכול הרבה לאכול עד ארבע, ולא יהיה לתאבון בגלל זה, ויכול לאכול במידה במסורה, כמו שצריך להיות. אז זה בעיקר שאדם... סליחה?
עד רבע לארבע, הרב אמר, לא?
משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את השעה.
בערך, זה בערך.
בערך, כן.
אתה עוד משהו קטן, הרי אמרנו עכשיו שזה דינים, השערות, ואם מותר בלילה זה גם דינים, אז מותר...
נכון, וואה, זה השאלה, לא רציתי להיכנס לזה, אבל אם שאלתם, זה השאלה ששואלים באמת. אם אנחנו אומרים שכל העניין שזה דינים, אז שאלתם שאלה נפלאה, כבודו תלמיד חכם. זה השאלה ששואלים. אבל למעשה, בגלל שהכנות ליום טוב, ושמותר, אז לא הקפידו כל כך בזה. זאת אומרת, זה גובר. כן, כן, כן.
הבנתי. טוב, באמת תודה רבה.
שיהיה לכם ערב טוב וחג שמח. ונזכה לקבל את התורה באמת.
אמן, גם אתם, כל טוב.
כל טוב, שלום.
כל טוב.
עוד שאלה, יש כמה שאלות שעולים עכשיו. הרב הזכיר על בדיקת דם בערב יום טוב. אז מה הדין, האם מותר לי לעשות בדיקה, יש לי תור לרופא, לעשות בדיקה דם בערב יום טוב, האם מותר לי לעשות את זה. אז אנחנו חייבים להדגיש שהגמרא בשבת, מסכת שבת, קכ"ט אני חושב, הגמרא אומרת שמה, שבערב שבועות נפיק בה זיקה ושמע תבוח. ואם לא קיבלו ישראל את התורה, היה תובח להם חס ושלום. ולכן, הרמ"א כותב, בסימן תף סמכת, שאנחנו נמנעים מלהקיז דם. עכשיו, היום, כמעט אין מושג כזה של הקזת דם. זאת אומרת, פעם זה היה מושג רפואי, בכדי לרפא בן אדם, היו מקיזים, היו פותחים את הורידים, אני יודע מה, לא בדיוק איך היו עושים את זה, אבל זה היה ממש פעולה חירוגית, ממש משמעותית. היום כמעט אין את המושג הזה, אבל יש עדיין את הזהירות בנושא הזה. ולכן, הציץ אליעזר, והרבה פוסקים כותבים, שתרומת דם וניתוח להימנע לעשות, ככל האפשר. ככל האפשר. ואני מדגיש שספרדי יכול להקל בזה. מדוע? מכיוון שהרמב״ם והבית יוסף לא הזכירו את הנושא הזה בכלל. לא הביאו את זה להלכה. אף הפי שהגמרא אומרת ככה, אבל הם לא הזכירו את זה, ולכן אפשר להקל בזה. ואם יש סכנה, למשל, אדם צריך ניתוח דחוף, צריכים תרומת דם דחופה, אז מותר. ככה כותב הפרי מגדים. והוא אומר שחולה שיש פה סכנה, למשל, הוא אומר, כבר דשו ברועבים ושומר פתאים השם, זה הלשון שלו. המשנה ברורה גם מביא את זה, בתף סמך ח' בחשב סק למד ח' הוא מביא שומע פתאים השם ומותר לו. עכשיו, בדיקת דם גם כן. אם הוא יכול לדחות את זה, זה לא כרוך באגמת נפש, זה לא כרוך במשהו שהוא צריך דחוף. הוא הזמין תור אצל הרופא, הוא הזמין תור במעבדה, כבר כמה ימים הוא מחכה לזה, יהודי מבוגר, אפילו צעיר, לא משנה מי, אבל צריכים את זה בדחיפות, אז בוודאי בשופי אפשר לעשות את זה. אם אין דחיפות ויכול לדחות את זה בקלות ולא יהיה, זה לא יהיה, יגרום לו לצער או למשהו כזה, אז כדאי אם הוא יכול לדחות את זה. אני רק אציין לשואל הנכבד, אני רק אציין את המחצית השקל, הוא אומר משהו נפלא. הוא אומר, הרי הסיפור הזה שנפיק באזיקה ושמע תבוח שהגמרא מביאה, זה היה לפני 3,000 שנה. עכשיו, מה קרה עכשיו? למה אנחנו חוששים לזה עכשיו? אז המחצית השקל, אומר שם על המגן אברהם, הוא אומר, מזה נלמד כשיגיע זמן שאירה מה לאבותינו, ששוב מתעורר קצת מהעניין הזה. אז רב שלמה זלמן אוירבך, בהלכות שלמה, אני חושב שם הוא מביא את זה, אם אני זוכר טוב, הוא מביא, בואו תלמדו את המחצית השקל, ותלמדו מזה לטובה. אם עניין של סכנה קרה לאבותינו לפני 3,000 שנה, וקצת מזה העניין מתעורר עכשיו גם כן, ולכן אנחנו נמנעים, כל אחד יודע שהוא צריך למנע מלעשות בדיקת דם, מלעשות איזשהו משהו שהקזת דם, מלעשות תרומת דם. לכן מידה טובה מרובה. אם אנחנו קיבלנו אז את התורה, בוודאי, בוודאי יש את ההתעוררות, את ההכנה לתורה, את כל הדברים מסביב שאנחנו יכולים להכין את עצמנו, בוודאי חלים ובוודאי שייכים ממש ממש בימינו, כמו שאומרים, למעשה. מה העניין, מה הוא שואל כאן? מה העניין להעמיד אילנות, כן, למעשה ככה, למעשה הרמ"א כותב שהיו מעמידים אילנות בבתי כנסת. היו שוטחים רצפת בית הכנסת בבשמים, ככה באסבים, והיו מביאים אילנות גם כן בבית הכנסת. אז כבודו שאל על אילנות, אז נתייחס לאילנות. המגן אברהם, למעשה, הוא כותב את העניין של אילנות, כי הרמ"א כותב על לשטוח עשבים, והמגן אברהם כותב לשים אילנות בבית הכנסת. ומדוע? מכיוון שהוא כותב שכתוב שעצרת נידונים על פירות האילן, ולכן אנחנו צריכים להתפלל על זה. אז זה תזכורת, זה תזכורת שאנחנו עכשיו בזמן דין נידונים על פירות האילן, ואנחנו עכשיו עומדים ומתפללים. ככה הוא מביא גם כן שולחן ארוך הרב, משנה ברורה בסקיות, בתף צדק ד' סקיות שמה, ככה הוא מביא. חוץ מזה, יש כמה פירושים מאוד נחמדים, יש ספר מלמד להועיל, אחת התשובות. אז הוא אומר שהתורה הרי נקרא עץ חיים. ולכן אנחנו רוצים להזכיר את העניין הזה, תורתנו, עץ חיים היא למחזיקים בו וסומכי ומאישו. וחוץ מזה, כתוב גם כל השם שובר ארזים, ולכן, אז ככה נוהגים. אצל החתם סופר, דרך אגב, אני אספר לך, מקווה שאתה מאזין עכשיו לשאלה ששאלת, אצל החתם סופר, הוא היה פורס קילה, כמו קילה, כמו חופה כזאת. אז היו עושים על המושב שלו, איפה שהוא היה יושב, החתם סופר, היו עושים חופה, כמו חופה, גם על, על הבימה, על הבימה, של ה, ששם קוראים את התורה, שם היו גם כן עושים כמו חופה מאילנות, וגם כן על המושב של, ה, של הרבה, של הרב הגדול, של פרשבורג, החתם סופר, שם היו גם כן עושים קילה מיוחדת מענפי אילן. בעצם, הגאון מבילנה, הגרא, הוא ביטל את העניין הזה. הוא טען שזה חוק העמים. חוק העמים זה, חיי האדם גם מביא את זה. שהוא רצה לבטל את זה, שמכיוון שזה נכנס כבר שהם עשו גם כן דברים כאלה, מעמידים אילנות, אז לכן הוא פיקפק האם זה טוב, האם כדאי לעשות את זה, והוא ביטל את זה. אז באמת היו כאלה, היו צדיקים, דרכי חיים ושולם ועוד, אף הפי שזה מנהג ישראל, המגן אברהם מביא אותו, אבל הוא אמר, שבע אל תעשה עדיף. אז ממילא, אם אתה עושה משהו, אם אתה מבטל משהו בגלל זה, לא צריך לבטל, אבל לא להביא אילן, נשקפה לך, שאפשר לעשות ככה. אבל סתם דרך אגב, אלה שכן נוהגים להעמיד אילנות, צריכים לזהר מאוד מקיצוץ ענפי אילני פירות. וגם הר צבי, בתשובות בחלק ב', הוא מביא את זה, אני חושב שזה בסימן כף ב', אז אין לך למה, לסוכה הוא מקל, מכיוון שסוכה זה מצווה. אז הוא מקל, שאין למישהו משהו אחר, אז הוא יכול לקחת מאילן פירות גם כן בשביל הסוכה שלו. אבל כאן, למנהג, אז לזהר, לא לקצץ מאילן פירות, זה יכול להיות סכנה. ואם כן חייבים לקצוץ מאילן פירות, אז רק על ידי נוכרי. לזהר מאוד, כי הדברים האלה הם משמעותיים ממש. השואל הנכבד שואל, מה השאלה? איך אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו? יפה, שאלה טובה. שאלה מתבקש, איך אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו? הרי אנחנו יודעים שיש גמרא במסכת שבת פחת, יש שם דיון, מחלוקת, רבי יויסי ורבונון, מתי ניתנה התורה? כולה עלמה אומרים שבראש חודש באו להר סיני, באו למקום הזה. השאלה, מתי קיבלו את התורה? מתי הגיעו? באיזה יום בשבוע? אם זה היה ביום ראשון, כמו השנה, כמו היום שהיה, או שהגיעו ביום שני. ולכן יש סוגיה שלמה בגמרא, כמו מי קיבלו את התורה. ובסוף אומרים, יום אחד הוסיף משה מדעתו, וקיבלו את התורה בשבת. זאת אומרת, כולם מסכימים שקיבלו את התורה בשבת, השאלה, באיזה תאריך זה היה? אם זה היה בוו סיוון, או זה היה בזוין סיוון. זה המחלוקס שיש שם בגמרא. ולכן, אנחנו אומרים, זמן מתן תורתנו אף על פי שהתורה בפועל ניתנה בשבעה, בזוין, אבל הרצון של הריבונו של עולם היה לתת לנו את התורה כבר ביום וב. רק בגלל שהיה חסר לילה ויום, כמו שהגמרא דורשת שמה, לכן משה רבינו החליט ש... צריכים לדחות את הקבלת התורה ביום אחד, והסכים הקדוש ברוך הוא עמו. אבל הרצון כביכול של הקדוש ברוך הוא היה לתת את התורה כבר ביום וב. ולכן זה נקרא זמן מתן תורתנו. אנחנו לא אומרים זמן קבלת תורתנו. אם היינו אומרים זמן קבלת תורתנו, אז באמת היה שאלה. איך אתה אומר זמן קבלת תורתנו? אנחנו רק קיבלנו את התורה ביום זוין. אבל מכיוון שאנחנו אומרים זמן מתן תורה, בדגש שזה זמן שהריבונו של עולם רצה לתת לנו את התורה, ולכן אנחנו יכולים להגיד את הפסיקה הזאת, את המשפט הזה של זמן מתן תורה. חוץ מזה הצלח של הנודע ביהודה, יש לו חידוש בפסחים, בגמרא פסחים דף סמכת, הוא אומר שבעצם אם אנחנו נחשב את המשמעות של ימי קבלת התורה, אז אנחנו נמצא שהיו שלושה ימי קבלת התורה. היה ככה, הוא אומר שביום חמישי, עם ישראל אמר נעשה ונשמע. ביום שישי, אז העולם התקיים על הזמן שראוי להינתן בו. ובשביעי ניתנה תורה בפירוש. וזה הפירוש בגמרא, שכתוב שם ברוך רחמנה, דיהב אורייתא תליטאי, לעם תליטאי, על ידי תליטאי, ביומא תליטאי. ביומא תליטאי, זאת אומרת, ביום משולש, ביום, בשלושה ימים, ככה הוא לומד פשט, הצלח, שבשלושה ימים הוא נתן לנו את התורה, כי עצם שלושה ימים האלה הם המשמעות של קבלת התורה. ולכן באמת קיבלנו את התורה בשלושה ימים האלה, ואפשר להגיד באמת זמן מתן תורתנו, כי זה באמת הזמן המתאים. אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ותכף נחזור אליכם.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, עם הגאון הרב יצחק מאיר מברמן. אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית?
כולם מבטיחים הבטחות, אבל אין מי שבאמת ידאג לאותם אנשים חלשים ונכים וזקנים.
אף אחד מהם לא דואג, כי זה לא מייצר כותרות.
כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס ההכנסה ובחברות הביטוח. ייתכן שמגיע לכם כסף.
אנחנו נסייע לך לקבל קצבה, ואני יכול לומר לך מניסיון של אלפי לקוחות, בעזרת השם תתקשרי לומר לנו שהוא מקבל קצבה.
האזינו ביום שלישי הקרוב בשעה 11 בבוקר לתוכנית עניין משפחתי, בהתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. עניין משפחתי, שלישי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
למה שם למאות אלפים לא דואגים להם?
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, עם הגאון הרב יצחק מאיר מברמן.
שלום, ערב טוב, חזרנו לשאלות ותשובות בכל הקשור לחג השבועות. מאזין, בבקשה. כן, שלום, ערב טוב. כן, נפל מהשידור, אז נתייחס לשאלות שיש באתר. מתי מדליקים נרות יום טוב? אז היה לנו את השאלה הזאת, אמרנו, התחלנו להתייחס לנושא הזה, שמדליקים נרות יום טוב, יש שני מנהגים, בעיקר מנהג ירושלים, ומנהג של רב שלמה זלמן אוירבך, הוא היה מאוד בעד המנהג הזה, שידליקו נרות בערב החג, לפני החג. כמו שבערב שבת, כמו שבערב שבת אנחנו מדליקים לפני החג, לפני השבת, כך גם בערב יום טוב ידליקו לפני יום טוב. היו כאלה שאמרו שלא, וכך היה מנהג בחוץ לארץ, היו נוהגים להדליק נרות רק בלילה, כשחזרו מהבית כנסת, אז בעלת הבית הייתה מדליקה נרות לכבוד הסעודה. ויש לזה מקור מאוד חזק, מכיוון שיש מורדכי במסכת שבת, המורדכי אומר שבעיקר הנרות באים לכבוד הסעודה. ואף על פי שאמרת אפרים מביא עוד סיבות שהיו נוהגים להדליק נרות לפני הסעודה, ממש לפני הקידוש, אבל המורדכי כותב ככה, שעד כדי כך שהוא מסופק עם כל שבת, אפשר לעשות ברכה על הדלקת הנרות, מכיוון שהוא אומר שיש כאן איזה חסר במצווה, שהוא לא מקיים את המצווה בשלמות. כי אם הוא מברך על נרות בערב שבת, ורק נהנה מהנרות בליל שבת, אז חסר לו את השלמות של ההדלקה של הנרות. ולכן, לקיים גם כן את דברי המורדכי האלה, אז אנחנו מדליקים באמת סמוך לסעודה. וככה בא כל הנכון. וגם כן הדגשנו שגם השנה, זאת אומרת גם החג הזה של שבועות, אז גם כן אנחנו מדליקים, אלה שנוהגים להדליק בערב החג, גם כן מדליקים בערב החג, ומה עם הברכת יום טוב שהם עושים ושחיינו שעושים, מכיוון שמקבלים את האיסור מלאכה, ולא מקבלים את הקדושת של היום טוב. אנחנו נפנה למאזין, בבקשה, ערב טוב.
הלו.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. הרב דיבר מקודם על תספורת.
כן.
לפי האריזל.
כן.
רציתי לדעת, הרי המעריל כותב שמי שעבל על אבי ואמו,
כן.
אז יש עניין ש-12 חודש לא יסתפר.
נכון.
ולמעשה, העולם לא נוהג ככה.
כן, עד שיגערו בו חביריו, כדי גערה.
עד שיגערו בו חביריו.
כן.
מצד אחד, אלה שנוהגים כמו הארי, על 50 יום שלא מסתפרים, כי זה דינים,
כן.
אותו דבר, הרי כתוב שיש דינים, נכון. על המשפחה.
נכון, יפה מאוד, יפה מאוד.
למה אתם צריכים לנהוג? רק מי שהולך בין הגויים לא צריך...
יפה מאוד.
הוא אומר שמה שמי שהולך, מי שהולך בין הגויים לא צריך להסתפר.
שאלה יפה.
או שמי שמכביד על השערו.
כן.
אבל מי שזה זה, זה, זה עצם התיקון, כך הרב הסביר לגבי ה-50 יום שאנחנו נמצאים מבהמה, צריך להיות בני אדם.
כן, נכון מאוד.
אותו דבר כנראה שיש דינים על הבן אדם, על אבי ואמו.
כן.
אז יש מקום, אבל העולם לא נוהג ככה. זה השאלה.
מה הסיבה באמת? הסיבה כמו שאמרתם.
מה הסיבה שבן אדם?
כמו שאמרתם זה הסיבה. מכיוון שאדם לא יראה פרא. כיוון שהדרך שאנחנו הולכים בעדינות ובעדינות הנפש, בעדינות המראה גם כן, אז השערות פרא הם מאוד מפריעים גם כן לכל הסדר יום שיש לבן אדם. וזה מאוד מפריע גם כן למושג הגשמי וגם הרוחני. 50 יום עוד אפשר להסתדר איכשהו, ותראה כמה שאלות שעולים כאן בשידור בגלל ה-50 יום האלה. אז תתאר לך מה היה קורה אם מישהו לא היה מסתפר. גם כן, כשיגר בחבר ובדרך כלל, אז זה לא רק חבר אחד שבא, כולם כבר מסביבו, תראה מה קורה לך, כבר הגיע הזמן להסתפר. אז לכן, אז באמת זה קשה להסתדר עם זה, ואדם לא צריך גם כן לצאת מן היישוב. זאת אומרת, יש סדר עולם שאדם נוהג, אין, אל תהיה עומד בין היושבים ויושב בין העומדים, אף הפי שיודעים שזה באמת בגלל סיבה מיוחדת, אבל לא עד כדי כך. ולכן, אנחנו, החזל, תקנו לנו את השיעור הזה של עד שיגר בחביירוב, ולכן אנחנו ככה נוהגים.
כן, אבל הוא אומר עד שיגרו בו חברו, ורק אם הוא הולך בין הגויים. זה מה שכותב
כן,
המערים
נכון,
שם.
נכון, נכון, נכון.
הוא לא
נכון.
כותב מבחינת הזה,
נכון,
הוא כותב רק,
נכון,
רק
נכון.
בגלל ש...
כן,
רק
כן.
בגלל זה, זאת אומרת, נכון. אילולי זה...
נכון, אבל אנחנו ננהג כפשוטם של דברים, דברים שאפשר בקלות, זאת אומרת שלא דורש מאיתנו איזשהו מושגים חדשים ודרכים חדשים, אז נוכל ללכת עם זה. אבל
אתם אומרים ש-50 יום
עוד אפשר להסתדר איכשהו.
גם מי ששומר 50 יום,
כן, כן,
מי ששומר 50 יום שואלים אותו מה קרה.
כמה שאלות שיש בבית הוראה, מה קרה ומה הדוס, ואפשר ככה ואפשר ככה, אולי כן, אולי לפני, אולי אחרי. היום בבית הוראה מלא שאלות, אז היום הראש חודש, אז לא מסתפרים בגלל רבי ידע חוסית. אבל...
נכון.
כבר ממחר, אז יש הרבה שנוהגים שלא מסתפרים מחר, בגלל שזה יום היחס, אבל עדיין לא שלוש מהגבולה. הגבולה סוהור, הקדשת. דרך אגב, שלוש מהגבולה, זה לא שלוש מהגבולה של פרישה, אלא זה שלושת ימים שהרבוי נשלם אמר, הגבל את ההר ואת העם שלא יעלו בהר. זה שלושת ימי הגבלה, זה נקרא. ולכן, אז לפחות את זה, כן. כן.
שר כוח, תודה רבה.
תודה, שלך ערב טוב וחג שמח.
ערב טוב, תודה כן. רבה, חג שמח. כן.
בבקשה, השואל הבא בבקשה. שלום ערב טוב. שלום ערב טוב.
יברכך שמשמרך.
אמן.
רציתי לשאול, קודם כל, לפני שהשאלה לשאול לגבי גינה ואחר כך לשאול, רציתי לשאול, כמה סיבות יש שאוכלים מאכל חלב? יש עניין לאכול הרבה על זה? ומה הסיבה העיקרי שאוכלים חלבים? מה כדאי?
כן, כן. לאכול הרבה לא כתוב. אבל לאכול חלב, מאכלי חלב, כן. זה, יש, אני, לי זכור איזשהו 7-8 טעמים, ולאט לאט אולי נפרט אחד אחד. קודם כל, יש ספר אורחות חיים, אחד הראשונים, הקולבוי, הוא כותב שתורה נמשלה לדבש וחלב. לכן אנחנו ביום הזה של קבלת התורה, אז אנחנו אוכלים חלב, מאכלי חלב. ולפי זה צריך לאכול גם דבש, אבל בסדר. משנה ברורה גם מביא את זה. חוץ מזה, ארמה, בסימן תו צדיק דל, זה ידוע. כמו שני התבשילים של פסח, זכל לשתי הלחם, אז עושים לחם אחד עם חלב, ולחם אחד של אכול עם הבשר. עוד סיבה, מכיוון שזה המשנה ברורה מביא, המגן אברהם מביא גם את הטעם הזה, כי אחרי מתן תורה, אז כתוב שם שלא מצאו רק חלב לאכול, מכיוון שלמדו הרבה הלכות, וקיבלו את התורה, כתוב שם שגם הגלוי וגם הנסתר, הכל נגלה לפניהם בסיני. ולכן ידעו שצריכים לנקר את החלב, וצריכים לנקר את הגידים, ואסור לאכול חלב. נמצא שכל האסירים שלהם היו טריפה. אז עד שהתארגנו, מה יאכלו? חוזרים ממתן תורה. צריכים לאכול סעודה גדולה. איזה שמחה, אחרי מתן תורה. נו, אז מה הולכים לאכול? פיתות יאכלו לאכול. מן יאכלו לאכול. אבל סעודה, סעודת יום טוב. נו, מה אוכלים? אז היו צריכים, אז לקחו רק דברי חלב, זה יאכלו לאכול. דרך אגב, הקידוש הראשון שעשו, עשו בבוקר. מכיוון שאז למדו שיש חיוב מדורייתא לעשות קידוש. ולכן אולי, אבי זצ"ל היה תמיד אומר, שקוראים לזה קידוש הרבה. בבוקר, למה קידוש הרבה? למה לא בלילה קידוש הרבה? והגמרא אומרת, לפי ההבנה בגמרא הזה, לשון סגי נהור. כאילו, כשקוראים לזה קידושה רבה, אף על פי שזה לא בדיוק כמו בלילה. אבל לפי זה, זה טוב מאוד, כי המצווה הראשונה שהיה להם לעשות קידוש, היה בבוקר, אחרי שקיבלו את התורה, אז ידעו שצריכים לקדש, זכור את יום השבת לקדשו, וגם את החג. ולכן, הקידוש הראשון שעשו, היה בשבת בבוקר, שהיה שבת שקיבלו את התורה. חוץ מזה, כתוב גם כן, התורת חיים כותב שהמלאכים, הם רואים שאנחנו נזרים על בשר בחלב, ולא כמו שהם התנהגו אצל אברהם אבינו, ולכן אנחנו אוכלים חלב, לזכור שבזכות, זה אחד הזכויות שבה זכינו את התורה, לקבל את התורה. המתה משה, אז כמה סיבות יש לנו כבר? 4-5? תספור, אני לא זוכר את המספר. אבל המתה משה כותב, שמנחה חדשה לשם בשבועותיכם, אז חדשה לשם בשבועותיכם, ראשי תיבות חלב. אז זה מנחה חדשה לשם בשבועותיכם, זה ראשי תיבות חלב. וחוץ מזה, הישועות יעקב, הוא היה אחד הפוסקים הגדולים, כותב בצ'יבס, כותב שמכיוון שהגמרא אומרת שדם נאחר ונעשה חלב, כן? ככה אנחנו יודעים. בפיזיקה של הבן אדם, שהדם שלו נאחר ונעשה, הופך להיות חלב, כן? אצל האישה, ככה זה הסדר. אז אנחנו אומר שכל העבודה שלנו בעולם הזה, זה לנצח את היצר הרע ולהופכו לטוב. אז זה העבודה שלנו בקבלת התורה. אנחנו קיבלנו את התורה, ויש לנו עבודה רבה לפנינו. אנחנו צריכים להפוך את כל הדם הרע, כמו שאומרים, כל הדברים השליליים, ולהפוך אותם לטובה, ולהפוך אותם לטוב. לדם נאחר ונעשה חלב. חוץ מזה, רב שמשון מאוסטרופולי כותב שיש שש שמות להר סיני, אחד מהם זה גבנונים, אז זה מרמז על גבינה. הספר מתמים, אנחנו כבר עושים בכמה, שש, שבע, שמונה, הספר מתמים, כן, הספר מתמים, אבל תרשום שתוכל להגיד את זה ביום טוב, בסעודה.
בסעודה, כולם נספר.
אז הספר מתמים, כן, הספר מתמים כותב, שזה ביום שמשו את משה רבנו מהמים, הרי כתוב, ותצפנהו שלושה ירחים, נכון? משה רבנו נולד מתי? בזוין אדר, נכון?
זוין אדר, כן.
ותצפנהו שלושה ירחים. אז אם היא הכביעה אותו שלושה חודשים, אז יוצא מתי משהו אותו מהמים? באיזה יום? בשבועות. ואז הוא לא רצה לינוק מהנוכרית. היו צריכים להביא אישה יהודיה, והביאו את אמא, את האמא שלו. ולכן, אנחנו זוכרים...
היוחבת, כן, האמא יוחבת, נכון.
אנחנו יודעים שעל ידי אכילה בקדושה, אכילה בתארה, את החלב אם של הצדיקה הזאת, שהוא ינק, והוא לא רצה לנוק מנוכרית, מכיוון שהוא רואה הפה שעתיד להגיד את התורה, הוא לא יכל... לינוק מנוכרית, אפילו שהוא היה בגיל אפס, בגיל שלושה חדושים. אבל זה מראה כמה שאנחנו צריכים לזהר, ולהתקדש ולהתאר, בכדי שאנחנו נהיה ראויים לקבל את התורה. אז אני מקווה שנתן לכם איזשהו טעימה, אבל אנחנו חייבים להפסיק.
כדאי לאכול בלילה, ביום, חלב?
כן, כן, כן.
כדאי לאכול גם בלילה או ביום חלב? דברי חלב כדאי?
דברי חלב ביום, אנחנו נוהגים רק ביום, כי בלילה, לכתחילה, לכתחילה, אני לא חולק חס ושלום על מנהג.
אבל גם לאכול בשר כדאי, לא?
המנהג שיש כאלה שאוכלים רק בלילה דברים קלים יותר, בגלל שרוצים את האיכות של הלימוד התורה שיהיה יותר טוב, אז אף על פי שכתבו הרבה נגד, אבל... מנהג זה מנהג, וככה נהגו. אבל... נכון, נכון. יש כאלה שלא נהגים, בסדר, כל אחד ומנהגו.
לא, כאלה שאוכל פיצה.
לכתחילה, לא, לכתחילה ביום. לכתחילה ביום.
כאלה שאוכל פיצה.
או, אז שאלתם שאלות טובות, אבל נצטרך להתייחס לזה אחרי ההפסקה, בסדר? בלי נדע.
טוב,
ערב טוב, וחג שמח.
ערב טוב, הרבה, כולכם שמח.
עכשיו נושא ההפסקה. כן, אז אנחנו באמת בלי נדע אחרי הפסקה, אנחנו נמשיך בעניין הזה של הדברי חלב, באמת כמה זמן צריכים לעשות הפסקה, ואם יש שאלות, בבקשה, אתם יכולים לעלות, ואתם אומרים שיש עוד חצי דקה, יש עוד מאזין? נספיק עוד לעלות אותו? נשאר, כן, בסדר. אז אנחנו נעשה להפסקה, ונחזור בעזרת השם אחרי זה.
אם היו בני אדם מרגישים, אם היו בני אדם מרגישים, במסיקוס והרייבוס, הרייבוס טוב התוירו, אם היו בני אדם
מרגישים,
אם היו בני אדם מרגישים, אם היו בני אדם מרגישים,
עכשיו איתכם שואלים ודורשים עם הגאון הרב יצחק מאיר מברמן. הוא יוקרתי, הוא קלאסי. מותג האופנה ברוקס ברדרס נוחת בישראל להופעה מנצחת. ברוקס ברדרס, עכשיו ברשת מידות טובות, ירמיהו 27 ירושלים, הירדן 30 בבני ברק ובסניפים נבחרים של רשת בגיר. ברוקס ברדרס, ישראל לובשת אמריקה.